שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אני גת מגידו. אנחנו בפרק מספר 71 של פודקאסט השור והדוב. אני הייתי בעברי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל, ואנחנו בשבוע יוצא דופן. קודם כל אני אציג את מי שנמצא איתי היום, גיא בית אור, יקיר הפודקאסט, אהלן.
היי, מה קורה?
אז אנחנו אתמול חזינו בניצחון ב... קמפיין הבחירות לנשיאות בארצות הברית של הרפובליקנים בהובלתו של טראמפ, ללא ספק אפשר לומר אחד הניצחונות המובהקים, הקאמבק אולי מהמטורפים שהיו לבית הלבן, לקח את כל מדינות המפתח, זכה בקול הפופולרי ביפר במיליוני קולות, היו לנו פה קמפיינים של קולות ספורים שהכריעו בבדיקה של הקול הפופולרי, אז פה זה מה שנקרא העם אמר את דברו, לקח את הרוב בסנאט, מה שנקרא גל אדום. ואנחנו היום ננסה לנתח ככה את ההשלכות של בעצם הבחירה הכל כך מוחלטת שלו, על כלכלת ארצות הברית, על הכלכלה העולמית, על השווקים, על הגיאופוליטיקה העולמית, על הגיאופוליטיקה המקומית שלנו, כמובן. עשינו לכם פרק הכנה לבחירות לפני קצת יותר משבועיים לדעתי, אז היום אנחנו נעשה קלוז'ר לסיפור הזה, אבל לפני זה נתאר רגע את הניצחון במספרים. אז מבחינת מספר אלקטורים, טראמפ זכה ב-312 אלקטורים, או רפובליקנים, הריס לקחה את כל השאר, שזה 226, בסנאט הוכרזו עד עכשיו 52, יש עוד שלושה שנוטים לרפובליקנים, אז זה ככה שהסתברו די גבוהה שזה יעלה ל-55, שזה באמת רוב מאוד משמעותי, ובמספר קולות מצביעים, בבחינה הזו של הקול הפופולרי, אז טראמפ עם 70, אני מעגלת פה, אבל טראמפ עם 73 מיליון קולות, והריס עם 68 מיליון קולות, ועכשיו רגע ניתן גם את תגובת השווקים, כי בסוף אנחנו אנשי שוק ההון, אנחנו רוצים לדעת אם משהו טוב או רע, אנחנו הולכים להסתכל בבורסה. אז השווקים מאוד אהבו את התוצאה הזו, ראינו עליות רוחביות בשווקי המניות, S&P.
בנקים עלו ב-6%.
בנקים אזוריים, לדעתי, ב-13%. S&P עלה ב-2.5%, וכל הענפים והמדדים, אפרופו פיננסים, המזוהים עם טראמפ, תעשייה, ראסל, כל המניות הקטנות, זינק בכמעט 6%. אז השוק היה מאוד מאוד חיובי. תשואות אגרות החוב, לעומת זאת, ממשיכות לעלות, ואנחנו נדבר על זה, כי זו סוגיה מאוד חשובה, גם יש לנו החלטת ריבית עוד רגע של הפד, אז התשואה ל-10 שנים, ואגב ממשלת ארצות הברית כבר בחצתת ה-4.4%, מאוד מאוד גבוה, ולמי שאין את האינטואיציה, צריך להבין ששוק מניות עולה, ותשואות אג"ח ארוכות עולות, זה לא כל כך מסתדר לאורך זמן.
צריך לומר, הקורלציות שם משתנות, זה תמיד תלוי הקשר.
נכון, תלוי קונטקסט לגמרי.
אני מסתייג מהאמרה הזאת שלך.
אין בעיה, אבל אמרתי שבאינטואיציה, לא אמרתי שזה לא קורה, אמרתי שבאינטואיציה זה לא דבר אינטואיטיבי, כי תשואות אג"ח עולות, משמע משקיעים רוצים יותר פרמיית סיכון באגרות החוב. במקרה הזה, וכבר נדבר על זה לעומק, חששות מעלייה של הגירעון ומעלייה של האינפלציה, בגלל בעצם המדיניות הכלכלית כמו שהיא נתפסת, של טראמפ, של מכסים, של הפחתות מיסים. ומצד שני, גם שוב, כמו שאמרת, מסתכלים מה עולה בשוק, מה הסוגיה, זה באמת האזורים, הענפים, היותר קצת, לא אפשר להגיד על הפיננסים מדוקאים, אבל שמצפים שטראמפ יהיה להם לרוח גבית, שיהיינו מדי רגולציה, אבל כבר נדבר על הכל, לא נעשה ספוילרים. אז בוא נתחיל רגע בצורות אגרות החוב, כי אני חושבת שהן פשוט קשורות בקשר ישיר למדיניות הכלכלית ולמה אנחנו חושבים, או מה השוק חושב שצריך לצפות מכאן והלאה, אוקיי?
כן, השוק מצפה לזה כבר, למעשה מתחילת אוקטובר, אנחנו ראינו שהקורלציות בין ההסתברויות של טראמפ לבין ה-10 שנים, וגם שמפרקים את זה, פרמיית הסיכון שגלומה ב-10 שנים, ציפיות האינפלציה, הקורלציות עם ההסתברויות מאוד עלו. סתם ראינו נגיד שבתחילת, החל מתחילת אוקטובר, סתם לדוגמה, הקורלציה שהייתה מאוד חזקה השנה, שזה הנפט והצועות, היא התנתקה. הנפט נפל, הצועות עלו. זה בגלל שנכנס גורם חדש, שהשוק פתאום מסתכל עליו, וזה כמובן ההסתברות מה היא המשמעות של טראמפ 2.0.
נכון, אגב, עוד דבר שלא ציינתי כמובן, מעבר לזה שהנפט התממש אתמול, זה שהדולר התחזק בעולם.
וזה אגב המשמעות, גם... אנחנו רואים את זה נפרס מול עינינו לחלוטין בחודש וחצי האחרונים, הדולר מתחזק בעולם, הנפט יורד, מצד שני הצועות עולות, כי השוק תופס, ועוד פעם, הכל יחסי, כן? שוק תפס את מדיניות טראמפ הצפויה מול מדיניות הריס הצפויה כמדיניות שהיא יותר גירעונית. יש לי השגות לגבי הדבר הזה, ונדבר על זה, אבל אנחנו צריכים ללכת עם מה שהשוק רואה. כלומר, מה המציאות שהשוק תופס? השוק תפס את זה שהפחתות מיסים דרמטיות והעלאת מכסים, המשמעות שלהם תהיה גירעון גדול יותר ואינפלציה גבוהה יותר, ולכן פרמיית הסיכון הגלומה בצעות האג"ח צריכה להיות גבוהה יותר, ולכן אנחנו ראינו מה שאנחנו רואים. האם זה יתממש, האם זה באמת מה שהולך לקרות, זה כבר סוגיה אחרת, שצריך לדבר, צריך לפרק את זה. כן,
בהחלט, ואני אשמח...
להבין את הדבר הזה.
אני חושבת שזה הרגע שנפרק את זה. כן. כי אני לא בטוחה שכולם מבינים עד הסוף, או מודעים עד הסוף, למדיניות הכלכלית של טראמפ. ובאמת, יש הקשרים מאוד טבעיים שכלכלנים והשוק עושה, כמו שאמרת, שאם הוא מדבר על הפחתות מיסים, או על מדיניות מכסים, אז ישר מניחים שזה יותר גירעוני, אוקיי? ובעצם, הוא באמת מדבר על זה, זה באמת גירעוני, אבל בצד השני הוא מדבר על עוד דברים, כמו ההתייעלות של הממשלה. אוקיי? או התייעלות שהוא רוצה לעשות במערכת הבריאות.
שזה אגב, לדעתי, מערכת הבריאות והמזון, זה מה שהשוק לא מסתכל עליו, וזה אולי הדבר הדרמטי ביותר שממשל טראמפ כנראה, כן, אם אני מאמין למנדט שהוא הולך לתת למי שיחרי על הבריאות אצלו בממשל, אם הוא באמת הולך לעשות את זה. אז זה באמת תהיה game changer. וגם אילון מאסק, מה שהוא עשה בטוויטר זה דוגמה, ומבחינת התייעלות ממשלתית.
כן. כן.
האנשים האלה הם אנשים מאוד רציניים, בוא נגיד את זה ככה. ולמה זה חשוב, נגיד, לגירעון? ההוצאות הכי גדולות והכי כבדות, ואלו שצפויות לגדול בצורה הכי משמעותית בשנים הבאות בארצות הברית, זה לא הוצאות הביטחון כמו אצלנו.
כן.
זה בריאות ורווחה. עכשיו, איך טראמפ תמיד אומר, we're not gonna let America be a socialist country. כך הוא אמר, תמיד. וארצות הברית הלכה לצד הסוציאליסטי באופן מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות.
שזה אגב מתחבר בדיוק לסוגיה שאני דיברתי עליה מיליון פעמים פה בשנה האחרונה, ותראו את זה כתמונה ההופכית בעצם. על אותו סיפור של שוק העבודה, של הפתרונות שממשל ביידן הציע לבעיה הזו, של בריאות ורווחה.
וממשלה.
וממשלה של העם האמריקאי, עם ובלי קשר לענייני ההגירה, אוקיי? פשוט כאוכלוסייה מזדקנת.
בשנתיים האחרונות, 60% מתוספת המשרות בארצות הברית, זה ממשלה, בריאות ורווחה.
ובעצם מה שאנחנו מצפים...
לא טכנולוגיה, לא פיננסים, לא תעשייה...
ומה שאנחנו מצפים, שוב, אם הרפובליקנים יישמו, הם קיבלו כרגע מנדט מלא ליישם את מה שהם אמרו.
באופן מוחלט.
אי אפשר, כן. זאת אומרת, מפה אפשר רק להחזב, במובן כן. מסוים. ואם הם הולכים ומיישמים את מה שהם אומרים, הם בעצם, לפחות מבחינת הכוונה שלהם, רוצים להפוך את הדבר הזה.
כן.
במקום לייצר משרות במקומות האלה, לעשות התייעלות במערכת הבריאות, התייעלות במערכת הממשלתית, ומנגד, לתת בוסט מאוד חזק לתעשייה, לכלכלה המסורתית,
תשמי,
ולייצר שם משרות.
חייבים להתעכב על הדבר הזה, עם הנושא של רוברט קנדי ג'וניור.
בוא נדבר על זה, אנחנו לא ממהרים לשום מקום.
ציירו אותו כמטורלל, כקיצוני, כפרינג' לגמרי. ואני חושב שהיום בבוקר, כל משקיע צריך לקום בבוקר, כל אדם באופן כללי, ולהתחיל להקשיב קצת לרעיונות עומק שנעשו עם הבן אדם הזה, כי הוא הולך לקבל תפקיד מפתח בממשל הנכנס. ואיך נגיד את זה גת? הראייה שלו היא לא מיינסטרים, אפשר להגיד את זה?
כן, אני חושב שזה ניסוח טוב.
כן, הוא תופס את כל הקומפלקס של התרופות והמזון כאל קומפלקס מושחת לחלוטין. הוא בילה את רוב חייו, אגב, בלהילחם ולטבוע חברות על עוול שהן עושות בתחומים האלו. ובעצם, אם אני מנסה לחשוב, כן, איך הוא יתרגם חלק מהדברים האלו, קודם כל, מן הסתם הוא יפטר המון אנשים. הוא ישנה רגולציות, הוא יעשה דה-רגולציה, לדעתי, מאוד קיצונית. דה-רגולציה, כן? בכל התחום הזה.
איך לשוק... אבל, אני באמת, איך מטפלים, בוא נהיה קצת יותר ברורים, אוקיי? באיזה בעיות בעולם התרופות והמזון הוא רוצה לטפל?
אז נגיד, הוא נלחם מלחמה גדולה בכל האוכל המתועס. הוא אומר, האוכל המתועס הורג אותנו. ואגב, אני בתור אדם שלא אוכל אוכל מתועס כבר 8 שנים, מסכים איתו לגמרי.
אבל כן. איך דה-רגולציה, למשל, פותרת את הדבר הזה? הרי דה-רגולציה היא פורמת רגולציות.
זה לא רק דה-רגולציה, זה הסרת סובסידיות, נגיד בארצות הברית. סתם בואי ניקח דוגמה. קוקה-קולה, או חברות, בוא נגיד, חברות של מזון, של
שתייה מתוקה.
של שתייה מתוקה, סתם כן. לדוגמה. אתה יכול ללכת עם ה-food stamps, את יודעת, בארצות כן. הברית יש איזה, לדעתי, 40-50 מיליון אמריקאים, עכשיו פלוס 10, שמתבססים על תלושי מזון, הם יכולים ללכת לחנות בזמן מסוים בחודש, ולרכוש את המזון שלהם, לרכוש נגיד קוקה קולה, יש כאילו דברים מסוימים שאפשר לרכוש באמצעות תלושי המזון האלה, ושתייה ממותקת זה אחד מהדברים האלו. נגיד הוא יכול לבוא ולהגיד, יש לכם תלושי מזון, בסדר, בזה אני לא נוגע, אבל אתם לא יכולים לקנות קוקה קולה עם תלושי המזון האלה. סתם כן. כדוגמה. כן, סתם כדוגמה על משהו קטן שיכול לעשות, שיעשה פשוט שינוי מטורף בכל המודל העסקי, נגיד, של חברות המזון הממותק.
כן.
קחי את כל הנושא, שזה נושא שהוא כל כך רגיש, במיוחד בשנים האחרונות, ולא ניכנס אליו לעומק, אבל העמדה שלו בנוגע לחיסוני החובה של ילדים, היא עמדה מאוד חזקה, מאוד ברורה מבחינתו, והוא הולך להביא את זה פנימה.
מאוד כן? ברורה נגד.
כן, מאוד ברורה נגד. הוא אומר, אני רוצה לראות את המדע, דאבל בליינד, וכאילו את הניסויים שמראים שזה יעיל והוא יעיל, נזק מול תועלת. והוא רוצה להוריד את הסקייג'ואל, כן, את לוחות הזמנים של כל החיסונים, כל הפרוטוקולים הבסיסיים. זה סתם שתי דוגמאות.
לתפיסת עולם מאוד חדשה.
לתפיסת העולם, שהוא הולך להביא פנימה.
מאוד לא ממסדית.
עכשיו, מה העניין כאן? בא טראמפ, אמר את זה בכמה וכמה מקרים, הוא אמר, חבר'ה, תשמעו, בגדול, הוא הולך, מה שנקרא, לעשות את אמריקה בריאה שוב.
הוא זה RFK.
לא, כאילו, טראמפ אומר ש-RFK.
כן.
אני נתתי לו את המנדט מבחינתי, הוא אמר את זה לפני, כן, בממשל שלי, he will be responsible of making America healthy again, דברים שהוא סיפר לי, וזהו, את יודעת, טראמפ, כן. עם כל ההיפרבוליות שלו, אז הוא אומר, אני אתן לו לטפל בזה, ואני אמרתי לו, תעשה מה שאתה צריך שם. אבל, כי RFK הוא גם, צריך לזכור, כן? הבן אדם הוא בשר מבשרה של המפלגה הדמוקרטית של פעם, כן? יש לו קרובי משפחה שנרצחו, כן? קרובי, כן? ברבים. והוא בא ואמר, אני עוזב את המפלגה הדמוקרטית, כי היא הפכה להיות המפלגה של המלחמה, ושל של ה של הכסף הגדול ו, ו וכן הלאה. והוא לאורך כל השנים היה מאוד מאוד חזק בנושאי סביבה. אז טראמפ בא ואמר, אוקיי, אתה לא יכול לקבל את כל מה שאתה רוצה, כן? אתה תטפל בזה, שזה קרוב ללבך. אל תיגע לי בנפט. הנפט אני אטפל.
אנחנו כבר נגיע גם לנפט.
כן, בנפט אני אטפל. אז הם כאילו הגיעו לסוג של הסכמה בדבר הזה.
אוקיי.
ואני אומר שוב, ארצות הברית הולכת למהפכה, אני... מן הסתם קשה להאמין שהם יעשו את כל מה שהם, כי השאיפות שלהם הם מאוד גבוהות, במובן הזה של המהפכה שהם רוצים לעשות. אבל גם אם RFK יעשה 20% ממה שהוא רוצה, זה לדעתי משנה מציאות מבחינת מודל עסקי של הרבה מאוד חברות בארצות הברית.
בענף הבריאות והמזון.
כן.
אוקיי. בוא נדבר באמת רגע על אנרגיה, אם כבר נגעת בזה.
כן.
אז... אנחנו מסתכלים על... הנפט מעט התממש אתמול, ואנחנו רואים את הטרנד הזה, אפרופו דברים, לאן זזו נכסים, ככל שההסתברות לזכייה של כן. טראמפ הלכה ועלתה. והמפלגה הרפובליקנית בגדול היא פרו-אנרגיה, אבל פרו-אנרגיה ברמה של לתת רישיונות, למעט, לא. ראינו משהו מאוד ברור. אתמול, חברות הסולר...
קרסו.
נמסו. נמסו.
את יודעת מה דעתי על חברות שנים כבר.
וכל הדבר הזה שהיה נורא מזוהה עם הדמוקרטים, ועוד רפורמות ועוד סובסידיות, ועוד תמיכה באנרגיה הירוקה, למרות שראינו שבעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, האמריקאים בשלטונו של ממשל דמוקרטי, נתנו המון רישיונות לקידוחים חדשים, וקיבלנו מחיר נפט כביכול באיזשהו ממוצע נוח כזה, סביר, לא מאוד גבוה. מבחינת מה שאנחנו כבר רגילים אליו.
כן.
אז בוא נגיד שלפני מלחמת רוסיה-אוקראינה, לא היינו מצפים שזאת תהיה המגמה של ממשל ביידן, אבל זה פשוט, זה קרה כתוצאה בעיניי, כתוצאה מהמלחמה, אתה חושב
אני
אחרת.
אני חושב שזה
אתה...
לא קרה מספיק. מבחינת רישיונות לקידוחים וכן הלאה.
יחסית לממשל דמוקרטי, אני חושבת שזה...
כן, אני מניח שיחסית לממשל דמוקרטי, אבל בגדול שמסתכלים לאורך זמן, למעשה ארצות הברית הגיעה לפיק השקעה באנרגיה באזור 2014 שהפרקינג הגיע לשיא שלו, כן? עכשיו, איך זה עובד עם בערות נפט וגז? זה הרי לחץ.
כן.
בהתחלה שהבער חדשה, הלחץ של הנפט והגז שיוצא משם הוא מאוד חזק ויוצא הרבה מאוד, ואז לאורך השנים התפוקה פשוט הולכת ויורדת. עכשיו, מה שקרה... התחילות בתקופת אובמה, וכל המגמה הסביבתית, גם באירופה, פשוט מפסיקים להשקיע.
כן.
כל ההנחיות, כל הדירקטיבות שמגיעות מהגופים הבינלאומיים, לא משקיעים יותר נט זירו, כן? כל הדבר הזה ש... עם הרבה מאוד נזק. עכשיו, הדבר הזה, מה שאומר, מה שקורה כאן, זה שלאורך השנים, אם אתה לא עושה השקעה בבערות חדשים, אז מה שיש לך לאט לאט ילך וירד, ואתה תמצא את עצמך באיזשהו שלב, במשבר אנרגיה. עכשיו, במקביל הם דחפו את כל העניין הזה של הסולארי וזה, שזה דעתי שם היא מאוד ברורה, זה אנרגיה שהיא נחמדה כמשלים, אבל אתה לא יכול להסתמך עליה, כן? היא לא אמינה, במובן הזה שהיא עונתית,
לא
זה יציבה, ברוכות,
כן?
היא לא יציבה.
נכון. צריך שמש, צריך רוח, צריך הגירה.
כן. צריך כאילו, זה טוב כדבר שמתמזג.
זה מסוג הדברים שלא צריך ללכת לקצה בשום דבר.
אבל
זה
בסוף...
לא אומר שזה לא צריך להיות קיים.
נכון.
פשוט לא היה צריך, בנקודת הקיצון, לנסות להעלים כל השקעה. אני לא רוצה להרחיב על זה, אבל אני זוכרת, לפני הקורונה, אוקיי? גוף שרצה לעשות השקעה באנרגיה, גופים בתחום האנרגיה, מאוד התקשו...
זה הפך להיות משהו שאסור לעשות.
מאוד התקשו להשיג מימון. היית צריך להתפתל מול בנקים, והרבה פעמים פשוט לא היית מקבל אותו, כי זה הפך כאילו לביג נו-נו.
עכשיו, הדבר הזה, תקשיבי, בממשל טראמפ, 2.0, מה שנקרא, זה די נגמר, כן? לפחות לשנים הקרובות, ועם כל הממשל הקרוב, כל הלגיטימציה וכל היכולת שלו, אגב, לעבוד, היא תהיה שונה לחלוטין מהסבב הקודם. הסבב הקודם, הוא היה חדש, הוא לא ידע על מי לסמוך, הוא היה צריך להבין איך זה עובד, עשה משהו יכול.
הבחירות אמצע לא היו לטובתו.
הבחירות אמצע לקחו לו את הרוב המוחלט שהיה לו, גם אז הרי,
כן.
היה לו את הכל. כן. כן, חוץ מבית המשפט, כן, נכון. בית המשפט היה קצת שונה. אבל הפעם, תחשבי שהוא בא עם כל הניסיון והידע שהוא צבר וכל האנשים, כן, הוא יודע את מי הוא אוהב, את מי הוא לא אוהב.
כן.
ככה שתצפו למשהו שונה לחלוטין. וכל מה שהיה צריך לעשות, כל מה שצריך לעשות בתחום הזה, זה נגיד להקשיב לסיפור שהוא מספר על תחנות הרוח, תחנות את יודעת, כל האנרגיה, אנרגיית רוח.
מה הוא מספר?
הוא סיפר איזשהו סיפור על ה... זה מהרעיון שהוא נתן לדעתי לרוגן, והם דיברו על זה. ואז הוא דיבר על המפלצות האלה, ועל כמה שהדבר הזה הוא... הוא עושה המון נזק סביבתי, כן? כאילו מגיעים לכל תחנה כזאת, זה בית קברות לציפורים, סתם כן. לדוגמה. ויש נזקים, אגב, נזקי קול, מסתבר, שזה עושה. למי שחי בסביבה, על דברים כאלה הם דיברו, כן? הוא מאוד נגד הדבר הזה. אז הוא יותר לכיוון של נפט, אנרגיה גרעינית, שגם זה משהו שהלכו לאחור, שזה אגב הדבר הכי נכון לעשות.
אנחנו רואים שזה מאוד תופס תאוצה, כל הסיפור של אנרגיה גרעינית, קורים שנפתחים.
כן, רק בואי נזכיר שנגיד גרמניה ממשיכה לסגור קורים גרעיניים במעשה, אנחנו עדים בגרמניה בשנים האחרונות למעשה של התאבדות קולקטיבית מטורף. הבוקר גם התפרקה שם הממשלה עוד פעם. כי כן. מה לעשות? זה לא עובד.
כן.
לא עובד.
בוא נדבר רגע על מדיניות המכסים והמיסים. באמת, בוא נתחיל עם המיסים. מיסים זה קל. בקדנציה הקודמת של טראמפ הוא עשה את אותה תוכנית, של הפחתת מיסים, כן. מאוד תמכה בעסקים האמריקאים, בעסקים הקטנים. מה צריך לצפות עכשיו?
אז קודם כל הוא מעריך את התוכנית, הייתה אמורה לפוג.
כן.
לפוג. לפוג או לפוג?
נראה לי לפוג.
לפוג. בתחילת 2000...
להסתיים.
כן, בתחילת 2025.
כן. אז היא תוארך קודם כל?
היא לא תוארך, היא תהפוך לקבועה.
אוקיי.
כאילו... ומעבר לזה הוא רוצה לעשות עוד הפחתות מיסים. מעבר כן. לזה. לעשות מן הסתם עוד הפחתות מיסים של מס החברות. אני מניח שהוא ירצה לבטל את המס המיוחד שבמסגרת ה-IRA של ביידן, לו על מס אוניברסלי מינימלי לכל החברות. לדעתי זה היה 15%, אם אני לא טועה. שכאילו הוא נועד כזה לבוא מלמעלה ולמנוע תכנוני מס.
כן.
במערכת. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה הם יעשו עם זה, כי מן הסתם למס הזה היה הרבה מאוד היגיון, אגב, לכל החברות הגדולות שמתכננות מס, ואז מעשית לא משלמות, וכן הלאה. אני לא יודע כמה הוא ימהר לבטל את הדבר הזה, כי יש לזה בסך הכל benefits.
כן.
אבל בגדול הוא הולך לכיוון משמעותי של הפחתות מיסים ודרגולציה, המשך דרגולציה משמעותית. הפחתות מיסים למשקי בית.
שצריך להגיד, הפחתות מיסים, בסופו של דבר, זה נכון שהן מקטינות את ההכנסות הממשלתיות, אבל מצד שני, הן מפנות כסף למשקי הבית, הן מפנות כסף לחברות.
הגישה שלו זה גישה של ממשלה קטנה. הוא הרי איש עסקים.
נכון, זה דרך אגב, גל אדום מאוד מאוד תומך בדבר הזה. כל הסיפור של התייעלות, אם הוא היה מקבל בית מפוצל, היה לו מאוד קשה לעשות.
בדיוק,
לא היה לו מאוד קשה, הוא כנראה לא היה יכול לעשות את מה שהוא רוצה לעשות.
לא יכול לעשות.
ובאמת, במובן מסוים, כדי לעשות את מה שהוא מתכנן,
הוא היה חייב. לעשות את הדבר הזה.
בית כזה. אני דיברתי פה לפני יומיים, הקלטתי ככה פרק קצר לקראת, וגם קצת על ישראל, ואמרתי שבמובן מסוים שוק ההון, כשבאות מדיניות קיצוניות, אז שוק ההון לפעמים פשוט מעדיף שיהיה בית מפוצל, ואז הוא יודע שהנשיא גם ככה לא יכול לעשות כלום, וזה משמר איזשהו סטטוס קוו, וכולם נוח להם.
כי הם אוהבים ודאות.
עכשיו,
שוק ההון אוהב ודאות.
גל כחול בוודאות היה בהסתברות מאוד גבוהה היה מוריד את השוק, הייתה על זה די הסכמה.
כן.
ואנחנו רואים שגל אדום, פה, יש אמנם גם נפגעות בדרך, אבל יש גם הרבה מי שמקבל מזה רוח גבית ומאוד חזקה. אז בעצם, אנחנו, אז אוקיי, אז דיברנו קצת על הרפורמות שהוא רוצה לעשות, ברמת ההתייעלות, שאמורות לחסוך כסף לממשלה, ולמרות שאני חייבת להגיד, זה לא דברים שקורים בבת אחת. גם אם אתה מוריד שתייה מתוקה, או עושה כל מיני מהתהליכים שעוזרים לאוכלוסייה, להעלות להם את המודעות, להעלות להם את ההבנה, במובן מסוים גם לא להפיל אותם בפח הזה, הדוגמה שלך היא קלאסית, של בוא ניתן תלושים, והתלושים נותנים שתייה מתוקה, אז זרקת להם סוכר. כן. וכאילו לא נתת להם לבחור.
זרקת להם סוכר, ואחרי זה אתה תצטרך ללכת...
לממן להם את התרופות.
לממן להם את האינסולין.
אני מקבלת את זה לחלוטין, רק אני פשוט חושבת עם עצמי, מעבר לייצר ציפיות, בלבוא ולהגיד זאת האג'נדה, בסוף זה תהליכים ארוכים. יש פה...
ברור.
זה מעבר לאתגר, זה באמת תהליך ארוך. זה לא דבר שקורה מהר.
נגיד, צריך 4 שנים בשביל זה.
מינימום.
סתם לדוגמה.
כן, פחות מזה אין סיכוי.
לדבר הזה.
כן, ולמה אני אומרת את זה? כי בסוף זאת הרגל של ההתייעלות. וזה נכון שבממשל, לעשות ממשלה צרה, זה מיד, ממשל צר, זה מיד חוסך כסף. אני כאילו מנסה להצליח לשים על כף המוזניים, מצד אחד, מיסים, מצד שני, את ההתייעלות הזו, ולנסות להבין איפה בסוף נגמור עם הגירעון. אז אולי רגע לפני נכניס לתוך המשוואה הזו גם את מדיניות המכסים, סחר החוץ של טראמפ.
תשמעי, זה משהו שאנשים חייבים, עוד פעם, אני, למה אני אוהב את הפודקאסט הזה באופן כללי? אני אוהב פודקאסטים, כן? כי בעידן שאנחנו נמצאים בו, אנחנו כבר לא יכולים לבוא לרעיון של 5 דקות, או לשיחה של 15 דקות, זה לא מספיק.
כן.
איך אומרים על רוגן, שאתה בא לג'ו רוגן, אז השעה הראשונה, זה רק אהלן אהלן מה עניינים.
זה החימום.
מדברים על הזה, ואחרי שעה, אחרי שכולם זה, אז מתחילים לדבר על הדברים האמיתיים.
אתה יודע, יש בזה משהו סתירתי, בזה שאתה אומר את זה, ובאותה נשימה לרוב האנשים, אין את הסבלנות לצרוך תוכן.
אבל מה אני אומר? בעולם של היום, אתה תיאלץ לעשות את זה או שתישאר מאחורה. סתם לדוגמה, האם אני ואת הופתענו מהתוצאות של הבחירות האלה?
אני אגיד משהו בעניין הזה. אני מאוד חששתי.
חששת, רגע, אבל האם הופתעת?
לא הופתעתי, אבל מאוד חששתי שזה לא יהיה כל כך, יבוא לו כל כך בקלות, אוקיי?
זה תמיד יש את החשש, אבל...
אבל הוא היה מאוד מאוד, הוא היה חשש מאוד מאוד... הוא עמד לי מול העיניים. זאת אומרת, במובן מסוים, תחשוב רגע בהסתברויות, אוקיי? הייתה לך, היה לך וילון אחד, גל אדום. וילון שני, אגב, אני אשים בוילון אחד גל אדום סלש, לא גל אדום, אבל עדיין טראמפ הנשיא, בסדר?
אגב, זה...
בפער, כאילו לא מערערים על העובדה הזו. ואז עוד תרחישים, כמובן בצד השני תרחיש, שקמלה זוכה, הריס, אבל באמצע ישב פיל, והפיל הוא שאולי מה שקרה אז, אוקיי, שבין אם זה טראמפ ערער על תוצאת הבחירות, שזה אומנם עשה רעש, אבל זה לא עזר לו הרבה, לבין אולי אפילו שהייתה איזושהי תוצאה צמודה שגם הדמוקרטים היו מערערים עליה,
כן.
ואני חושבת שמשהו השתנה בעם האמריקאי ב4 שנים האלה, שלא היה מכיל את זה, כמו שבמובן מסוים הוא חל, בפעם הקודמת, ותאר לך, נתנו את הדוגמה בכל התרחישים שקראתי, הייתה גם את הדוגמה של הספירה מחדש שהייתה בזמנו בממשל בוש, נכון? זה משהו שאני מסתכלת עכשיו רק בעין של פרוטפוליו.
גור בוש, בשנת 2000, כן.
אוקיי? כן, בניהול פרוטפוליו. להיכנס למין תקופה כזאת, שהם מתקוטטים אחד עם השני, לא ברורה אחרה, הולכים לספירה מחדש, זה לא טוב לשוק ההון, השוק לא סובל את הדבר הזה. אז אני... מאוד מאוד חששתי מהתרחיש הזה, לא יכולתי לתת לו הסתברות, כי בסוף זה ממש ממש תורת הניחושים.
כן.
ואתה יודע, בדיעבד כולנו חכמים, אגב, העובדה שלמרות שהשוק תמחר יותר זכייה של טראמפ מזכייה של הריס, תגובת השוק אתמול, אני תמיד אומרת...
זה בגלל הסוויפ.
אני תמיד אומרת, בסוף, אם חברה מוציאה דוח ויורדת 30, נכנס מידע חדש. אם היא מוציאה דוח ועולה 30, נכנס מידע חדש. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו איך לא הבנו, איך לא קראנו את המפה.
לא, זה תמיד after effect, מה שנקרא.
תגובת השוק, כאילו בדיעבד זה נראה, כן, הוא לקח, אז הכל עולה. היו שואלים אותך ואותי, אם הוא יהיה גל אדום, מה השוק עושה, היינו קונים, מוכרים את הבית ושמים אותו בשוק ההון. אין לזה בכלל, זאת אומרת, ולכן לא תגובת השוק היא הפתעה, ואני כן הופתעתי מהעוצמה, אוקיי? כי חששתי מאוד שאנחנו עלולים לראות תוצאות אחרות. כן? יצא לי תשובה ארוכה, אבל לא, זו האמת שלי.
זה בהקשר של הפודקאסטים. העמקה נדרשת, בוא נגיד את זה ככה. לדבר, להקשיב.
כן, העמקה.
העמקה.
כן.
כי כדי להבין באמת עכשיו מה כל החבר'ה האלה הולכים לעשות, אני ממליץ לכל אחד ללכת ולהקשיב קצת לרעיונות ש-RFK נתן, אולי להקשיב קצת לרעיונות עומק, לא 20 דקות בפוקס, שטראמפ נתן, כדי להבין לאן אנחנו הולכים. ואם זה מציאותי, הרבה אנשים, אני יודע איך זה, הרבה אנשים יבואו להגיד, עזוב שטויות, זה לא יקרה, וזה, הוא חושב על עצמו, הוא דואג לפה, הוא דואג לשם, ויהיה בסדר. יהיו אנשים שיגידו את זה, שבסוף הוא לא יוכל לעשות את זה, את מה שהוא אומר, וזה הכל דיבורים של בחירות. אני מציע לא לזלזל.
אני גם לא חושבת שזה נכון, ולו מאחר, וזו ההזדמנות האחרונה שלו. זה לא פה ממשלת ישראל. הוא עכשיו יש לו עוד קדנציה, אתם יודעים, אומרים תמיד, שבארבע שנים הראשונות, אתה צריך להכין את זה כדי לקבל את הארבע שנים שאחרי. כן, בארבע שנים
השניות אתה עושה באמת את מה שרצית.
ובארבע שנים השניות אתה בדיוק, אתה כבר אומר, אוקיי, זה עכשיו פה, ואחר, לא יהיה עוד אחד. ככה שאני חושבת שרק על זה, אוקיי? שזה משהו שהרבה אנשים מסוגלים לחשוב איתו, רק על זה זה ברור שאנחנו נראה יותר, אוקיי? ודרך אגב, גם,
טקטוני.
גם אם אתה מסתכל על מדיניות החוץ שלו מול סין, אוקיי? שהיא הייתה חלק מאוד, רגע, מאוד, מאוד, אני אמרתי שמדברים על מחסים.
את יודעת מה עשינו פה? עשינו פה מה שטראמפ עושה.
סלט.
לא, שהוא מתחיל לדבר, ואז המוח שלו זז כאילו לכל מיני מקומות, הוא גם מדבר על זה, אגב. עוד פעם, אני חוזר לרעיון של רוגן, הוא מדבר על זה, אני מדבר, כן, I'm weaving, זה נקרא weaving, אני מדבר, ואז אני נזכר בזה, ואני מדבר על ההוא, ואני נזכר בזה, ומדבר על ההוא.
אני סובלת מבעדו.
התחלנו מהמחסים, וזה חשוב לחזור, כי הנושא של מחסים, זה התחיל מזה, את ראית איזה weave עשינו פה?
כן.
כי התחלנו להגיד...
אבל יש קשר, הגענו למדיניות החוץ עם סין.
חזרנו בחזרה למחסים. המחסים זה הרבה מעבר למדיניות כלכלית. המחסים בתפיסה של טראמפ, זה הנושא את מטוסים שלו. זה הדרך שבה הוא מנהל את מדינות החוץ שלו.
כן. הוא כופה שלום באמצעות כוח כלכלי.
כן.
ולא כוח צבאי.
כן.
אפשר לומר את זה ככה?
חד משמעית. חד משמעית.
כן.
זה מה שהוא עושה. ואת בטוח זוכרת, עוד עבדנו באותה תקופה ביחד. כל השנים מצחיקות האלה של 2017, 18, 19. אנחנו כל יום התעסקנו באיזה טוויט טראמפ יוציא, ומה קורה עם מלחמת הסחר.
נכון.
והאירופאים כל היום היו בבלגנים על מכסים, כן, מכסים לא, מה יקרה לתעשיית הרכב וזה, את ראית כבר אתמול.
כן, אתמול.
מה קרה לתעשיית הרכב, למניות רכב אתמול באירופה.
אז אתמול בתחילת המסחר באירופה, הבורסה עלתה. ואני מודה שאני פירשתי את זה, כזה שהם פשוט מצפים לסוף, לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה, וזה אפילו גדול יותר מהעובדה שהם אמורים להידפק בגלל מדיניות הסחר שלו. בסופו של דבר...
בסופו של דבר הם הבינו מה קורה.
המדדים שינו כיוון.
מה זה שינו? לדעתי זה היה האפ-דאון, הספרד הכי גדול מזה הרבה מאוד שנים.
כן.
כלומר, איפה היה השיא באותו יום, ואיפה הייתה התחתית באותו יום בשוק.
כן.
מאוד מאוד חד. כן, כאילו הם היו פלוס 2, סיימו מינוס 3 איפשהו, לא זוכר איפה.
כן.
חלק מהמדדים. אז זה כלי לניהול מדיניות חוץ. הוא אומר את זה באופן מודע. אבל זה משרת עוד מטרה אצלו. הוא אומר, זה גם כלי שבאמצעותו אני אנהל את המדיניות חוץ שלי מול סין, נגיד. אבל מעבר לזה, הוא רוצה שאמריקה תהיה עצמאית לחלוטין. הוא לא רוצה שאת האנטיביוטיקה שהאמריקאים צורכים ייצרו בסין. סתם כדוגמה, כן. עוד פעם. והוא מתחיל מזה שקודם כל 10% מכס על כל מה שמייבים. ועל זה כולם משתגעים, אומרים, תהיה אינפלציה וזה, ואני אומר, אוקיי, יכול להיות שתהיה אינפלציה באמפ זמני, אבל זה אינפלציה, כן? בזמן שיהיה את הבאמפ הזמני הזה למעלה, קודם כל, בדיוק כמו אצלנו פה, שמבינים שהעלאת מע"מ, כן, זה אירוע זמני, ואז בנק ישראל, שהוא מנהל את המדיניות שלו, הוא מנהל את זה, נגיד, בניטרול, מה קורה לאינפלציה? בניטרול אפקט ממשלה. אז זה דבר אחד, כן, כלומר, צריך להסתכל מה יקרה בינתיים בדרך. מה שיקרה בינתיים בדרך, לפחות על פי התוכנית, זה שתהיה הרבה יותר השקעה בתוך ארצות הברית, ייצרו יותר משרות, ובעצם הוא רוצה לשנות, הוא לוקח את תהליך הדה-גלובליזציה שהתחיל ב-2020, ורוצה לשים אותו על ספידים. בוא נגיד, אפשר להגיד את זה ככה?
שזה בעצם מה שתומך בתעשייה בארצות הברית ובכלכלה המסורתית. כדי לעשות את זה...
והחששות האינפלציוניים, סתם בדוגמה הזאת, צריך לזכור, ובאמת שקשה לדעת האם זה יקרה, אבל אני סתם, אני שואל אותך שאלה. נניח ואני מאמין לו, שבוא נגיד, אני סתם זורק פה מספר, תוך חצי שנה הוא מסיים את המלחמה באוקראינה.
כן.
אוקיי?
אני שם על זה ז'יטונים.
נקודה, אני שם על זה לגמרי. אם יש איפה להאמר, אני... לדעתי יש שימורים בפולימרקט.
כן, על הדבר הזה.
כן. ונגיד שמתישהו בחצי שנה הקרובה, הוא יוצא, מן הסתם זה יקרה אחרי 21 בעיניו, או למרות שיכול להיות שהוא יכריז על תוכניות שהוא הולך להעביר בהמשך.
כן.
אבל אנחנו נדע בעולם הכלכלי, בעולם התקשורתי, ידעו שטראמפ הולך עכשיו לצאת עם איזושהי תוכנית דגל חדשה להשקעה מסיבית באנרגיה וגז בארצות הברית.
כן.
מה יקרה למחיר הנפט?
אני חושבת שירד.
בנטרול מלחמה מול איראן, כן?
כן, כן. מלחמה מול איראן...
זה סיפור אחר?
כן. תעלה אותו לטווח קצר.
אבל בהסתכלות נגיד לשנתיים קדימה, מה יקרה למחיר הנפט?
תוכנית השקעות רחבה בעולמות האנרגיה.
ביחד עם סיום, נגיד, מלחמת אוקראינה.
כן, אמורה להוריד את מחיר הנפט.
יפה. אז הדבר הזה, הוא הצד השני...
שהוא מוריד אינפלציה.
כן.
בגלל זה, לשם גיא מכוון בעצם.
כן, כי בגדול, אנרגיה היא התשומה הראשונה והחשובה ביותר לכל דבר שאנחנו עושים, כולל השיחה הזאת פה. כן, יש לנו פה אורות, חשמל.
כן.
בלי אנרגיה, זה שאנחנו מברברים ומדברים, זה לא מגיע מכאן, זה מגיע מזה שיש לנו אנרגיה, שבאמצעותה אנחנו יכולים לעשות את זה. אז אנרגיה היא לא רק תשומה בייצור מוצרים, היא תשומה בהכל.
כן.
היא הדבר הבסיסי ביותר שקיים. יש גרף, אגב, מאוד יפה, שאני תמיד מראה ללקוחות שאני מדבר על הדברים האלה, אני מראה גרף של כמה אנרגיה מדינה מסוימת מייצרת, ומה רמת התוצר שלה. איך לדעת איך הגרף הזה נראה?
כמה אנרגיה המדינה מייצרת ומה רמת התוצר שלה? קורלציה חיובית, לא?
זה לא רק חיובי, זה ליניארי חזק מאוד, כי בגדול, כדי לייצר יחידת תוצר, צריך יחידת אנרגיה, אין פה איזה...
אגב, ראינו את זה נהדר במלחמת רוסיה-אוקראינה, וכל התהליך הזה של הדה-גלובליזציה,
שבעצם... תסתכלי על אירופה, אירופה בקיפאון כבר שנתיים, תרתי משמע.
מה שנקרא, לקחו לך את האנרגיה, לקחו לך את הכלכלה.
כן.
התלות היא מטורפת.
מה זה פולקסווגן שיודע שהיא סוגרת שלושה מפעלים בגרמניה? ממש בשבוע האחרון.
כן.
למה? כי היא כבר לא כלכלי לייצר בגרמניה. כי האנרגיה היום באירופה, זה כבר לא בעין הציבורית, אבל אחרי שוך כל הבלגן והתשומת לב שהלכה, והם היו באלף אחוז וזה, שמחירי האנרגיה עלו.
כן.
היום, מחיר גז, או מחיר יחידת חשמל, כאילו בגרמניה, הוא פי שתיים מאיפה שהוא היה טרום המלחמה. פי שתיים! מה היה קורה בישראל אם הייתי משלם פי שתיים מהיום חשבון חשמל?
אכן. שזה מאוד מתחבר, אגב, גם לתוצאות הבחירות, וגם אפרופו זה שאתה אומר שכבר לא מדברים על זה, זה שזה הפסיק לעלות בשיעורים מפחידים, אבל זה התייצב ברמה מאוד גבוהה. שזה בדיוק מתחבר
לכמו... אז כאילו הם מכריזים על ניצחון. איזה ניצחון?
או שעכשיו האינפלציה...
אתם משלמים פי שתיים על אנרגיה.
רמת המחירים הבסיסית...
בגלל זה אירופה היא... אירופה היא יבשת בשקיעה מכמה כיוונים. גם היא משלמת הרבה יותר על אנרגיה, וגם יש להם דמוגרפיה של סוף סיביליזציה, פחות או יותר, כן?
כן, כן.
לא משהו.
כן, לא משהו. ועכשיו גם מדיניות מכסים. כי אתה יודע, הדולר מתחזק, היורו נחלש, ראינו את היורו אתמול מתמוטט.
כן.
ועל פניו זה נפלא לייצוא. הבעיה היא שכששמים לך מכסים בצד השני, אז הנפלאות קצת מתפוגגת.
כן, האירופים בבעיה.
כן. שזה מאוד מכנס אותנו לזה שארצות הברית זה מקום טוב להיות בו.
מקום נפלא להיות בו.
באופן כללי בכזו... בוא נדבר רגע במילה.
אגב,
הרי, רואה...
אני רק חייב לומר, כן?
כן?
כל זה לא פותר את העובדה או הבעיה שוואלה גאט, יש כרגע סוג של ירידה בנזילות בשווקים.
כן, אנחנו כבר נגיע
זה
לזה.
זה לא קשור בכלל לטראמפ-האריס.
לא.
ושהמכפילים ממש גבוהים. אז כאילו, אתה יודע, שימי את השיחה מלמעלה כרגע בצד, ברמת ה... עוד שבוע, עוד שבועיים, כולם יחזרו להתעסק בדוח התעסוקה ובפד ובפה ובשם.
אנחנו נגיע לזה
עוד רגע. ועד שטראמפ יגיע, זה עוד חודשים ש... את יודעת, 21 בינואר במונחים של שוק ההון, זה עוד נצח.
כן.
נצח.
אז רגע, לפני שאנחנו...
אז בדרך צריך לנהל השקעות.
אנחנו כבר נדבר גם על, על, על זה, אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה. בוא רגע נסגור שנייה את שאר העולם, כן. אוקיי? נגענו קצת באירופה, משפעות על סין, שווקים מתעוררים. איך אתה רואה אותם?
טוב, סין היא ה... אני לא אשתמש במילה אויבת, היא היריבה הגדולה ביותר של ארצות הברית, וסין נמצאת במשבר כלכלי כבר כמה שנים, משבר נדלן, וסין, ביחד עם המשבר נדלן שיש לה, היא גם מתמודדת עם דמוגרפיה של יפן ואיטליה, בגדול, כן? אז בואי נגיד את זה ככה, אומנם הם באמת מעצמה גדולה ומשקיעים בכל העולם, אבל הם נמצאים בסוג של בעיה, כן? והמלחמה, מלחמת הסחר הזאת בין ארצות הברית ובין סין, היא למעשה רק החריפה בשנים האחרונות תחת ביידן.
כן.
כי זה אירוע שהוא גדול יותר
מממשל כזה,
מממשל כזה או אחר.
לגמרי.
עכשיו מגיע טראמפ אומר, אני שם עליהם 60%. ה-60% האלה, מכס, זה הרי לא באמת מה שיהיה, זה האיום. 60% האלה מגיעים כדי לגרום לסין לשנות את הדרך שבה היא מסתכלת על העולם.
בסוף חותרים להסכם סחר שבו יש יותר איזונים.
טראמפ אומר את זה כל הזמן, ואנשים, מה הבעיה, למה נורא קל לקבל רושם מוטעה על טראמפ? הוא אוהב לדבר הרבה, הוא אוהב להגזים הרבה, אבל בסוף שנכנסים לתמצית של, של משהו, הוא איש עסקים. הוא רק רוצה לסגור עסקאות כל היום, וראינו את זה החל מהסכמי אברהם, וחלה בזה שאגב, הוא גם אומר, אני לא נותר טינה לצד השני, לדמוקרטים, אני מבין שאני צריך לעבוד איתם, כאילו, ואני אעבוד איתם, ואני אעבוד איתם מצוין, ואז הוא גם תמיד אומר, כן, אנשים נפלאים, וזה, אלה שניסו לעשות כל מיני דברים, ואז הוא אומר, כן, בסוף אנחנו נעבוד ביחד, ויהיה בסדר. אז המכס הזה, הוא עמדת פתיחה במסע ומתן.
כן, לא מקל.
כן?
כן.
ככה הוא עובד, כאילו צריך להבין את זה, ככה הוא עובד.
שאר שווקים מתעוררים? משהו ספציפי?
האפקט המרכזי כאן הוא דולר.
כן.
דולר יכול להיות מאוד בעייתי לשווקים מתעוררים.
יש להם חוב דולרי.
שיש להם חוב דולרי. אנחנו מכירים את כל הסיפור הזה.
כן.
השאלה האם הדולר באמת יהיה כל כך חזק, כי עוד פעם, בסופו של דבר, לארצות הברית יש בעיה, הבעיה הזאת היא לא הולכת לשום מקום, והבעיה היא חוב מתבדר.
כן.
הבעיה היא, עוד פעם, כל הגירעון המבני שיש להם, וזו שאלה, בעיניי זה עוד פעם, זו שאלה מאוד גדולה, האם הם, איך הפד ואיך פאוול כאילו וטראמפ...
הולכים לעבוד ביחד. לא, באיזה דינמיקה תהיה.
אל תשכחי שטראמפ מינה אותו.
כן, כן, לא, לא, אני לא אומרת את זה ממקום של איזושהי יריבות, אלא ממקום של...
יש פה אתגר אמיתי.
כן, אנחנו...
יש פה אתגר אמיתי. ואני לא יודע מה היכולת של ארצות הברית להוריד את הריביות באופן משמעותי.
כן, אז בוא ניגע רגע באמת בעניין של הפד. אנחנו לפני החלטת ריבית, השוק מצפה להפחתה של 0.25%, סך הכל מאוד מאוד הגיוני, אבל מה שבאמת מעניין בעיניי זה כמובן מה יגידו, מה יגיד פאוול, מה יהיו המסרים של הוועדה שם, וגם לדבר אולי על תוכנית ה-QT, על ה, בעצם עשו שם צמצום של המאזן, ולאן אתה חושב שהווקטור של הסיפור הזה הולך? ימשיכו לצמצם, אולי אחד הפתרונות...
הם מגיעים לרגע האמת.
רגע, אולי אחד הפתרונות של גם אם הריבית תרד יותר לאט, תהיה לעשות... בעצם להקטין את הריסון המוניטרי, הרי זה עוד כלי, אולי אפילו בוא נסביר אותו רגע, ככה שכולם יישארו איתנו.
אוקיי, אז בשביל זה צריך כמה דקות, כן?
בסדר.
בסדר. אוקיי, אז למי שלא מכיר, כן, העשור הקודם, שאינו עשור שמאפיין שום דבר נורמלי, ריבית אפס, התאוששות ממשבר פיננסי עולמי חסר תקדים, בפד, כדי לשמור על תנאים פיננסיים מרחיבים, לא רק שומרים על הריבית הקצרה, שזה החלק הקצר של העקום, באפס, אלא כדי להוריד את פרמיית הסיכון, הם
שזה
קונים...
שזה מה שיש בצעות האג"ח הארוכות.
הם קונים אגרות חוב ארוכות, ובעצם עושים את מה שמקובל לומר בשפה שלנו, דיכוי פיננסי. פשוט קונים אגרות חוב ארוכות ומדכאים את פרמיית הסיכון,
ובעצם מייצרים,
הם מייצרים ביקוש מלאכותי.
הם מייצרים עלויות מימון נמוכות מלאכותיות.
יפה. והתוצאה היא כמובן עשור שבו ה-S&P עולה בממוצע ב-11.7% בכל שנה, שהיסטורית ה-S&P עולה 7% כל שנה, אז כאילו עוד איזה 5% לתשואה, ואנשים חושבים שזה נורמלי, אבל זה לא. כי זה עשור שבו פרמיית הסיכון הפכה להיות שלילית, ואז הגיעה הקורונה. ושהגיעה הקורונה, זה היה השלב שבו המסיבה הפכה להיות הכי פרועה, כי אנחנו בסוף המסיבה. קנו הכל, עשו גירעונות, והפד מצא את עצמו עם מאזן. אגב, זה מאזן, כן? הפד, כמו כל ישות כלכלית, יש לו נכסים, יש לו התחייבויות. הנכסים של הפד זה כל אגרות החוב שהוא קנה, והיה לו לדעתי בערך 9 טריליון כאלו. אבל זה מאזן, זאת אומרת שיש גם משהו בצד השני של זה. והצד השני של המשוואה זה ההתחייבויות של הפד. ומה זה ההתחייבויות של הפד? ההתחייבויות של הפד זה בעצם 4 דברים מרכזיים, יש עוד כמה שעריות שם, אבל זה בגדול. הבנקים המסחריים, יש להם חשבון בפד, אז הם שמים שם כסף, זה בעצם התחייבות של הפד לבנקים המרכזיים.
כן,
זה הסעיף הכי גדול.
מפקידים אצלו
כסף כל לילה.
כן.
דבר שני, זה כמה מזומן זז במערכת, זה גם בערך 2.5 טריליון. יש את החשבון שמשרד האוצר שם בפד, יש שם נגיד טריליון, אבל 800 ומיליון, מיליארד.
אנחנו לא נתפוס אותך על המספר.
לא, לא משנה. ויש עוד מנגנון אחד קטן, שנקרא RRP, שזה ה-reverse repo, שזה מנגנון שמוסדים משתמשים בו, האמת בעיקר קרנות כספיות, והוא עניין עונתי, בוא נגיד את זה ככה. כשהריבית אפס זה לא מעניין אף אחד, כשהריבית גבוהה, באות הקרנות הכספיות, לפד באופן ישיר ואומרות לו, קח את הכסף שלי, תן לי ריבית ללילה.
כן.
מה שקרה במהלך השנים האחרונות, זה המנגנון הזה התנפח באופן דרמטי.
בגלל שריבית הבסיס גבוהה?
הבסיס גבוהה והיא גם ילתה כל הזמן, ולא ידעו מה קורה, הם היו סופגים הפסדי הון, גם אם היו קונים טיביל ל3 חודשים.
כן.
זאת אומרת, בוא נוותר על הסיכון מנפיק, בואו פשוט נלך לפד. הלכו צוואר, 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 זה הגיע כבר 2.5 לדעתי טריליון, או 2.1, אני לא זוכר. ואז, מה שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות, זה שהפד לאט לאט מצמצם את המאזן שלו, כלומר, הוא נותן לצד הנכסים שלו לרדת, אבל זה אומר שמישהו בצד ההתחייבויות בהגדרה צריך לרדת גם. ובגדול המשחק
אגב,
כאן...
אגב, שהוא נותן לנכסים לרדת, רק אם כבר עשינו את ההסבר הזה,
כן.
זה אומר שכשאגרות חוב שהוא קנה מגיעות לפדיון, הוא לא
קונה חדשות.
קונה חדשות, אוקיי?
כן, ואז הוא נותן לזה לאט-לאט.
וזה מוריד, קוראים לזה בין היתר, זה כלי של ריסון מוניטרי, כי הוא בעצם סופג נזילות
יפה.
משוק החוב.
עכשיו, הנזילות העודפת במערכת הייתה כל כך גבוהה בעיקרון, ברמה העקרונית, כשהנכסים של הפד יורדים, אנחנו אמורים לראות נגיד גם ירידה ברזרבות של הבנקים המסחריים בפד. ירידה ברזרבות של הבנקים המסחריים בפד היא האירוע המרכזי פה. כי אם יש ירידה ברזרבות של הבנקים, זה אומר שהם שמים פחות כסף בשוק המניות, זה אומר שהם מוציאים פחות אשראי החוצה, וזה בעצם ההידוק המוניטרי. כלומר, ההידוק המוניטרי הוא לא זה שהנכסים של הפד יורדים. ההידוק המוניטרי הוא זה שלבנקים המסחריים יש פחות מזומן.
כן, ההשפעה נגזרת מהעובדה
בדיוק.
שהמאזן...
הם אלו שמייצרים, הרי איך מייצרים כסף? זה לא שהפד לוחץ על אנטר. איך מייצרים כסף? כסף נוצר, מה שנקרא, הוא נוצר למציאות שלנו על ידי זה שאת נכנסת באפליקציה שלך לדיסקונט או ללאומי, ואת מבקשת הלוואה. כסף נוצר,
כן.
ככה.
ככה הוא זורם למערכת של משקי הבית.
זה מה שהבנק המסחרי עושה.
כן.
עכשיו, במהלך השנים האחרונות, מי שספג את הירידה בצד הנכסים של הפד, זה הירידה בשימוש בריבית הלילית דרך ה-RRP, ה-reverse repo. הירידה בשימוש זה בעצם מה שספג את צד ההתחייבויות, כן? זה בעצם מייצג את הנזילות העודפת במערכת.
שהיא הוסתה לשוק האג"ח.
והדבר הזה בעצם יצר סיטואציה שבה הנזילות במערכת הפיננסית המשיכה להיות עדיין גבוהה, הבנקים המסחרים לא הרגישו את זה כל כך.
כן.
וזה שמר על השווקים, למרות שבפד מעלים ריבית, תוך כדי, כן? כן. אז מה שקורה בזמן האחרון, זה שזה מגיע לרמות שצריך להרים דגל. כי אוטוטו, מה קורה? ברגע שהשימוש במנגנון הריברס ריפו מסתיים, והוא יורד נגיד לאפס או ל-20 מיליארד, כמו שהוא היה לפני, היום על 155, ובחודש וחצי האחרונים הוא ירד ב-270 מיליארד בערך. כלומר, יורד מאוד מאוד מהר.
שאגב, זה אומר שהבנק המרכזי לא מקבל פשוט את הכסף מהמאני מרקט.
פשוט לא באים אליו כל יום לקחת את זה, וזה אומר שיש פחות נזילות ופחות נזילות, אבל אם הוא ימשיך ב-QT שלו, כאשר הריברס ריפו מתרוקן, זה אומר שממש בהגדרה, הנזילות של הבנקים המסחרים תתחיל לרדת. ואם הנזילות של הבנקים המסחרים תתחיל לרדת, אז אנחנו נתחיל לראות את ההידוק המוניטרי האמיתי, זה שלא ראינו בשנתיים האחרונות, למרות ריבית של 5%.
וזה
מאוד... וזו הנקודה שבה פאוול בא ואומר, יכול להיות שצריך לסיים עם האירוע הזה.
בדיוק.
אנחנו נפסיק עם ה-QT.
כן.
זה לדעתי יקרה עד סוף השנה.
כן.
הימור, כן? קורה עד סוף השנה.
תראה, יש בהימור הזה חשיבה בעיניי הגיונית, שפשוט מתחברת גם לעובדה שבסוף טראמפ לא רוצה להדיק שריפה.
זה אפילו לא קשור לטראמפ, כן? זה קשור לזה שאם מגיעים לרמות, זה לא סטרס, כן? אם יש את הנורמליזציה המלאה של המאזן, והרזרבות של הבנקים מתחילות לרדת באמת, ושוק העבודה מת, זה יכול לייצר קצת, איך נגיד את זה, רעידות בשווקים, ורעידות בשווקים אחרי זה מתורגמות לאפקט עושר וכן הלאה, ואז את נמצאת באיזשהו גלגל של העתה כלכלית שרק מחריפה, עם סיכונים פתאום למיתון כלכלי וכל מיני דברים כאלה. יכול לקרות, כן. אוקיי? ואז בעצם התפקיד של פאוול והפד, שחייבים לתת להם, אגב לדעתי, קרדיט מטורף על איך שהם ניהלו את כל האירוע הזה, כן, את כל השנים האחרונות, אחרי שהם עשו את הטעויות בהתחלה, כן, אבל כל נושא העלאות הריבית, והצמצום של המאזן, ועכשיו הורדות ריבית, עשו את זה בצורה באמת יפה, שהמערכת ממשיכה לתפקד.
ואני חושבת שמה ש... עכשיו
מגיעים לנקודה, אבל,
כן.
שבה, הפד יצטרך כנראה, לסיים
את עם... את הריסון המוניטרי.
הריסון המוניטרי הזה.
שצריך להבין פה, דיברנו קצת, הרבה פרטים, צריך להבין שהשורה התחתונה של הדבר הזה, זה שגם אם הריבית תרד יותר לאט, כמו שהשוק מצפה שהיא תרד קצת יותר לאט עכשיו, הביטול של ה-QT זה בעצם הולך באותו כיוון עם הפחתות ריבית. זה
עוצר... למעשה זה אפילו הפחתות ריבית משמעותיות.
כן. אז כזה. זאת נקודה חשובה, צריך לעקוב אחרי הדבר הזה, גם אני נוטה לחשוב שזה יהיה פתרון שהם ישלפו, וזה נכון, דרך אגב, אנחנו כאילו נורא מתעסקים בצבע כרגע של הפוליטיקה, ואני חושבת שכן יש קשר ל... מאוד יהיה מעניין לשמוע מה פאוול חושב על
הקדימה
של... כן, מה הוא יגיד?
אנחנו מתעסקים בצד המוניטרי ולא בצד הפיסקלי,
כן.
הם יעשו מה שצריך, אני רק אבקש מהם לשמוע על אחריות תקציבית, נקודה. כן. זה כל מה ש... הוא לא יגיד שום דבר מעבר לזה.
כאילו לא על, על האינפלציה,
ישאלו,
לא
ישאלו
על...
אותו מיליון פעם,
נכון, ישאלו אותו, הוא חושב שזה יהיה על האינפלציה?
וכל פעם הוא יגיד בצורת העומס שהממת, אנחנו נבחן את הדברים מחודש לחודש, אנחנו רק מצפים לכך שתהיה אחריות פיסקלית, וכן הלאה.
כן, וכפי מה שדיברנו, אחריות פיסקלית הוא דווקא הולך לקבל...
אז זהו, השוק לדעתי לא תופס את זה ככה.
השוק לא
אבל
תופס.
אבל אני חושב שהשוק, לאט לאט אנחנו נצטרך לראות איך זה מתפתח, נכון. אל תצפו לגירעונות של 9-10%, אלא אם כן יש משבר פיננסי עמוק.
ואני חוזרת, כי זאת נקודה בעיניי סופר מעניינת למי שמתעסק באג"חים. השוק לא תופס את זה, אנחנו רואים את התשואות הארוכות, לא מפסיקות לעלות כבר קרוב לחודש, נכון?
כן, חודש וחצי.
אפילו חודש וחצי.
למעשה מהיום שבו פאוול הפחית ריבית ב-50 נקודות.
כן, הייתה שם נקודה נמוכה, אזור ה-3.6% לתשואות ל-10 שנים.
הוא אישר את הציפיות, ואז השוק אמר, אוקיי, בואו נתחיל להסתכל על דברים אחרים. ואז יש הפחתת ריבית של 50 נקודות, והתשואות עולות בלא פחות מ-100 נקודות בסיס. כן?
הארוקות.
שנבין, הארוקות.
כן, שזה מטורף.
שזה קטע הזוי.
מנוף של 10 שנים, וזאת סוג של שאלת השאלות בעיניי. אם בסופו של דבר השוק תופס בין אם זה הבנת חסר, הוא מגיב ביתר בעלאת הצועות, ושזה לא המקום הטבעי שלהן. אני חושבת שזה גם, וזה מן הסתם גם מאוד מאוד קשור ל-QT, במובן מסוים, זה יכול גם כן. לדחוף אותו, את הפסקת ה-QT, בגלל שצריכים לשאול את עצמנו כמה אפשר, כמה גם משקיעים יכולים לספוג את זה, ועלויות מימון של עשר כן. שנים ברמה כל כך גבוהה.
ואגב, וש... זה מגיע בנקודה מאוד רגישה, תסלחי לי שאנחנו גוררים את זה, זה מגיע בנקודה מאוד רגישה בזמן, כל הדבר הזה. כשאנחנו נכנסים ל-2025, שמתחיל גל מחזורים גדול. אם הגל מחזורים הגדול הזה יגיע בריביות של 5,
כן.
אז יהיה לך חתיכת משבר. אם הגל מחזורים הזה יגיע בריביות של 3.5, זה עדיין יחב, אגב, שנה הבאה, כן? כי יש הרבה מחזור שאמור להיעשות, אבל זה כבר לא יהיה דרמטי כמו שזה יכול להיות.
טוב. בוא נדבר כמה מילים, יש לנו עוד משהו לדבר ספציפית על ארצות הברית שפספסתי?
לא דיברנו על ישראל.
לא, לא, רגע, בדיוק, לשם אני הולכת, לפני שאני עושה את העולה על מטוס ו... ומדלגת. טוב, אז בוא נדבר על השוק המקומי, על ההשפעות. מן הסתם מי שהסתכל אתמול על הבורסה, ראה שהשוק המקומי לא הגיב.
ראינו נירוונה.
כן, היה כזה...
לא היה כלום.
סטלבט בקיבוץ. לא, האגחים הארוכות קצת ירדו, ממש בקטנה.
זה לא היה...
דרך אגב, צריך להסביר את התופעה הזו. אנחנו רואים בחודש האחרון, שבועיים אחרונים, 3 שבועות, אל תתפסו אותי בדיוק בטווח התקופה.
טרפת בשוק המקומי.
רגע, רגע, רגע. מעבר לעליות בשוק המניות המקומי, אוקיי? שגם כבר דיברתי עליה השבוע. מעבר לדבר הזה, יפה. פרמיית הסיכון יורדת. רואים את זה בשני מקומות. רואים את הצועות בארצות הברית טסות למעלה, כשהצועות בישראל
לא
זזות. לא זזות, שזה אומר שהמרווח, הפרמיית סיכון מצטמצמת, ואנחנו רואים את השקל, בזמן שהדולר מנפץ מטבעות אחרים, שקל עומד במקום, לא זז, שזה בעצם אומר שהוא מתחזק בטירוף
באופן יחסי.
אפקטיבית, בדיוק, באופן יחסי.
אז, אגב, השקל אתמול התחזק באיזה 2% מול, מול היורו.
כן, כי היורו התמוטט מול הדולר, כן. והשקל לא. בדיוק. אז זה, צריך להבין את הדבר הזה, כי הרבה אנשים שאולי לא מבינים את זה, אז הם יכולים לפספס את האירוע, אבל יש פה כמה שבועות, רצף של כמה שבועות, שזה הרבה מעבר לעליות בשוק המניות.
זה שמע מוזר לומר את זה. השוק הישראלי מתנהג השנה כשוק דפנסיבי.
כן, כן.
אגב, היסטורית, פעם...
הוא היה כזה.
הוא היה כזה, נכון. כל מדד תל אביב 25, הטבע, פחות או יותר.
כן, אבל לא רק
משהו,
גם... נכון, אבל זה גם היה...
תמיד תפסו אותנו כשוק דפנסיבי.
נכון, אבל גם... טוב, אני יכול... זה מזכיר לי את משבר 2008, שכאילו הבנקים פה היו יותר שמרנים. כאילו יש המון תופעות כאלה שפה זה יותר שמרנים.
גם בנקים בישראל זה דפנסיבי.
נכון, במבנה שלהם ובצורת כן. פעילות שלהם ובריכוזיות לגמרי. טוב, אז בואו נדבר קצת על... אז רגע, נגענו בשתי התופעות האלה של השקל ושל הצועות וירידה בפרמיית הסיכון בישראל. ומצד שני, כמובן, עלייה בשוק המניות. איך אתה רואה את ההשפעה של הממשל הרפובליקני על העתיד הכלכלי והגיאופוליטי של ישראל, של המזרח התיכון?
תשמעי, זו שאלה נורא גדולה, כן, אבל כשמסתכלים על חלופות, את יודעת, טראמפ אמור לדחוף, כן, אם הולכים לפי מה שהוא אומר, הוא אמור לדחוף לסיום סכסוכים.
כן, לנורמליזציה עם סעודיה.
זה השלב הבא, אבל לפני זה צריך לטפל בכל הנושא הזה של איראן וחיזבאללה, ואנחנו נמצאים בתוך אירוע שעם כל הכבוד לטראמפ ועם כל הכבוד לביידן, ישראל כרגע מתעסקת בדברים שלה.
כן.
כן, עכשיו, יש הרבה שהם יותר בחשדהו לכיוון טראמפ, אבל עוד פעם, רק תלכו ותקשיבו למה הוא אמר, לא דרך קליק בייטים, אלא כשהוא מדבר בעריכות. אז הוא אמר בצורה מאוד מפורשת, אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני. כאילו, הוא אמר את זה. עכשיו, בסיבוב הקודם שלו, הוא ניסה להכניע אותם כלכלית, כן? ואז נכנס הממשל החדש, שהם ממשל הרבה יותר פייסני בגישה שלו, אנחנו רואים מה קרה, כן, לא צריך להסביר. ואז עולה עכשיו השאלה, האם אנחנו פשוט כבר עברנו את הסף, שבו מלחמה כלכלית כבר לא תהיה יעילה מול איראן.
וגם שאולי נוצרה...
בואי, אנחנו נמצאים בשלב הקינטי, מה שנקרא.
כן, אבל גם שאולי נוצרה עכשיו הזדמנות לטפל בזה עד הסוף, כן צבאית. אתה מסתכל,
לא,
עצם העובדה...
לא, אבל זה מה שאני שואל, האם עברנו את הנקודת העל חזור, כי אנחנו כבר במלחמה קינטית, כלומר מלחמה שכדורים או טילים
כן.
נורים מצד אחד לצד שני באופן ישיר, כן? אני... זה כבר לא מלחמת פרוקסיז.
כן.
אז האם עברנו את הנקודה הזאת, את נקודת העל חזור?
אבל אני אומרת, המעבר של נקודת העל חזור, זה לא אני לא חושבת שהיא על חזור. אני רק חושבת שכבר הגעת לפה, אז כבר ציים את זה. תמיד אפשר לחזור ולהגיד, טוב, בוא נטפל בזה כלכלית. להגיע לנקודה הזו ולטפל בזה כלכלית, לנסות. אני פשוט חושבת שעד המתקפות האיראניות-ישראליות של החודשים האחרונים, אף אחד, כולם נורא חששו מזה. עכשיו זה כבר קרה, אוקיי?
אני באופן כללי, כאמרה כללית.
הם תקפו אותנו, אנחנו תקפנו אותם.
כאמרה כללית, אם את תסתכלי על המצבה האסטרטגי, גיאו-אסטרטגי של ישראל, ואני לא אנליסט גיאו-אסטרטגי בכלל, אני אדם מן השורה. מה היה המידע ברשותנו לפני שנה, ומה המידע שברשותנו היום, מה היה המצב שלנו לפני שנה, לעומת מה המצב שלנו היום, עם כל הכאב, כל הדברים הנוראים שאנחנו עוברים, וזה שהחטופים לא פה, ואני לא רואה איך הם גם חוזרים בזמן הקרוב. כשאת מסתכלת על זה מנקודת מבט של פסיכופת, מנהיגים צריכים להיות פסיכופתים אגב, כן? כלומר, ניתוק רגשי מהדבר הזה, אז את מסתכלת על האיום החמאסי, הוא ירד משמעותית, חיזבאללה זה בטיפול, נגיד. Mm-hmm. יש לנו הרבה יותר מידע לגבי מול מה אנחנו מתמודדים, וגם האיום עצמו ירד, גם אם הוא עדיין קיים. אז מהבחינה הזאת, עם הצבא של ישראל טוב יותר, ודבר נוסף זה שיש לנו הרבה יותר מידע על איך זה נראה מול איראן. ואני חושב שגם הרבה אנשים קיבלו ביטחון גדול, נגיד במערכות ההגנה של ישראל, כי אנחנו עוברים את זה עוד פעם, אנחנו כן. חיים פה. אז זה מרגיש לי כאילו היום ישראל במצב טוב יותר מאיפה שהייתה לפני שנה, וסביר להניח שבעוד שנה מצבנו יהיה הרבה יותר טוב ביחס לאיפשהו היום.
אני אגב אומרת...
עכשיו, אני לא יודע מה יקרה בדרך, כן, אנחנו בימים קשים.
ברור, אתמול היו אזעקות במרכז הארץ, שום דבר לא הסתיים, אנחנו...
תקשיבי, יש לי משפחה בצפון, זה שיש לנו 2.5 אזעקות בארץ.
כן, במרכז.
זה אפילו לא... בואי, אנחנו צריכים להתבייש, אנחנו אפילו אומרים את זה, יש אנשים שחווים את זה כל יום, ויש ילדים בצפון שהם לא מפונים, ואין להם בית ספר כבר הרבה מאוד זמן.
כן. כן, המציאות בלתי נסבלת.
אז המצב הוא בלתי נסבל.
אבל דרך אגב, דווקא בגלל זה, ודווקא כשזה קורה, בזמן שאתה אומר שחיזבאללה בטיפול, ובחמאס אנחנו בצורה כזו או אחרת, חלשנו אותה מאוד, ומאחר, ואתה זוכר שהיו אומרים, ועדיין צריך להגיד שחמאס זה רעיון, והטרור הוא רעיון, ובסוף אם אתה נותן לו כסף, הוא רעיון שמתחזק ושהופך למציאות. ולכן, הטיפול הכלכלי הוא בוודאות יימשך גם, אבל אם אני מסתכלת, וזה בכלל לא קשור עכשיו לכלכלה, אלא לאיזשהו wishful thinking, למה באמת, אני לא אגיד יסיר את האיום, כי כנראה שאנחנו, שוב, המציאות של המזרח התיכון בצורה, גם בשלום קר, יהיה צריך צבא וכו' וכו', אנחנו לא עכשיו פועפים על עצמנו לחזון אחרית הימים. אבל לטפל באיראן, נראה לי כמו משהו שכן נמצא על המפה של מקבלי ההחלטות, האמריקאים והישראלים.
גם כאן, רק צריך להקשיב למה נתניהו אומר, נראה לי שהוא די ברור בעניין הזה. הוא רוצה, אני לא יודע אם יש לו יכולת פוליטית.
אז נשאלת השאלה, אם ממשל ביידן היה תומך בזה עכשיו, ואם לא, אם ממשל טראמפ יהיה זה שיתמוך בזה, ויעזור לסגור את הסיפור, או להפחית את רמת הסיכון, בצורה מאוד דרמטית,
אני
אוקיי?
אני חושב שמכל הדברים, אנחנו ניסינו להישמע כאן, את יודעת, בחלק הדברים, ממה שאנחנו אומרים פה, יש לנו אמרות יחסית ברורות.
כן.
אני אומר לך את האמת, אין לי אמרה מאוד ברורה, באיך יראו שלושת החודשים הקרובים בישראל, אני אומר לך את האמת.
כן.
אין לי שמץ של מושג. כי יכול להיות שטראמפ יבוא ויגיד, בואו נסגור את הסיפור הזה, יגיד, ביבי, סמוך עליי, אני הולך להפעיל עליהם עכשיו עוד פעם לחץ כלכלי, בואו נסיים את העניין, אני אדאג שנעשה איזושהי עסקה להחזיר את החטופים, ואת יודעת, ואני אעזור לכם להתעצם. זה תרחיש שאני יכול בהחלט לראות אותו מתממש.
כן.
אוקיי? זה אגב תרחיש שהעיף פה את השוק למעלה, כן?
אין ספק.
ויש את התרחיש האחר, שטראמפ יבוא לביבי ויגיד לו, תשמע, אני ב-21 בינואר נכנס לבית הלבן, בבקשה, תנקה לי את השולחן. אני לא רוצה להתעסק בזה בכלל. תעשה מה שאתה צריך. אגב, הוא אמר את זה בחלק מההצהרות שלו. ישראל צריכה לעשות מה שהיא צריכה לעשות, ואנחנו לא צריכים להפריע להם. אבל בוא, תעשה את זה עד ה-20 בינואר, בסדר?
טוב.
אל תפריע לי.
דרך אגב, גם התרחיש הזה, שיש בו עלייה בעצימות הסיכון, הוא בעצם, זה עלייה בעצימות הסיכון לטווח הקצר, כדי להגיע ליום שאחרי, כן, מהר יותר.
כן, אבל בואי גאט, את לא יודעת לאן זה יכול להידרדר. את פשוט לא יודעת.
כן.
את יודעת, זה סגירת מיצרי הורמוז, וזה פתאום רוסיה, ופתאום זה יכול להידרדר לכל כך הרבה מקומות.
כן, אני רוצה...
ועוד פעם, הגישה
רוצה
השנייה...
רוצה לקוות שלא... לא, זה גם לא כל כך, אני גם לא, אני לא חושבת שהממשל האמריקאי, יש לו אינטרס שזה יתבדר לו. אבל בסדר.
נכון.
אנחנו,
נכון.
כאילו, זה, צריך להבין, זה מעבר ל-wishful thinking ולהיותי אופטימית. זה ממקום שאני כן מנסה להסתכל לדבר הזה בעיניים, ואני לא חושבת שהנרטיב של הממשל הזה, זה, שהדבר הזה יתבדר לו.
שזה לא
וזה שהוא נכנס לבית הלבן בינואר.
שזה לא תמיד תלוי בך, יש עוד צד.
כן, כן, אני מבינה.
יש עוד צד פה.
Understood.
כן.
טוב, יקירי, מילות סיכום?
שיהיה לנו בהצלחה.
זה היה מילות סיכום טובות.
תהיו אופטימיים.
טוב, אז תודה למי שהחזיק על ההאזנה, אנחנו ממש מקווים.
זה לא פשוט, מה עשינו פה איזה שעה ורבע, משהו כזה?
עשינו שעה. אבל דיברנו על דברים, חלקם קצת כבדים, כדי באמת לנסות להסביר בצורה טובה ככל האפשר את הניואנסים ואת התמונה כמו שהיא, שוב, מהנתונים. אנחנו... שמחנו להיות כאן, ומאוד...
בואי, יש לנו את הבייס שלנו, אבל אנחנו מנסים, אנחנו לפחות מודעים לו.
כן, אבל אני מאוד... מאוד אני...
אני אומר,
למדתי,
מודעים לו.
כן,
לו.
אבל כשאתה מנהל נכסים,
ברור.
אתה אבוי לך עם הבייס שלך, ינהל אותך.
ברור.
זה חייב להיות נורא נורא מנותק, ואין לך יותר מזה, מה שלמדתי לאורך השנים, זה ש... בסופו של דבר צריך מאוד להקשיב למה השוק אומר, יש שם איזושהי חוכמת המונים, וגם אם לפעמים בסוף היא מתהפכת, אלה הדברים ש... יש מקומות מסוימים שאנחנו יכולים לא להסכים עם השוק, כי תהיה לנו נימוק כלכלי, שאולי משהו לא ברור, או שאולי יש איזו תופעת עדר, אבל לא ללחם בו יותר מדי. זהו, אנחנו נסיים פה. תודה רבה על ההאזנה, אני אהיה פה גם שבוע הבא, ואנחנו מאחלים ימים שקטים. ובריאות. תודה, גיא.